פעם האחרונה, הייתה כבר די מזמן, נשארנו בעצם, או התחלנו, בבעיית הסיבתיות. ואמרתי שבאופן עקרוני התפיסה הליברטנית לכאורה סותרת את עקרון הסיבתיות, כי בעצם יוצא מהתפיסה הזאת שהמנטלי, הרצון שלי, כן, הנפש שלי, יכולה לשנות דברים במציאות עצמה, ויותר מזה יוצא שהרצון שלי הוא עצמו לא תוצאה, לא נגזרת של נסיבות אחרות, הוא נוצר יש מאין, באיזשהו מובן. הסברתי שזה לא בדיוק יש מאין, אלא זה מכוון כלפי העתיד ולא מתוך העבר. אני רוצה משהו כדי ולא בגלל. זאת אומרת, לא שיש משהו שמחולל את הרצון שלי, אלא הרצון, אבל מצד שני, הרצון שלי הוא לא משהו שרירותי, סתם ככה קורה, זה מה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לדבר שקורה בלי סיבה, שהוא עניין שרירותי. בטענה פה, יש לו תכלית, גם אם אין לו סיבה, יש לו תכלית, וזה אמרתי, זה מתאים לעקרון הטעם המספיק, גם אם לא לעקרון הסיבתיות. כך הבחנתי בין דטרמיניזם, אינדטרמיניזם ובחירה חופשית. ואמרתי שהרבה פעמים, כמעט כל המתקפות שיש כלפי הליברטניזם, אלה מתקפות שמתעלמות מזה שישנה אפשרות שלישית. הם מניחים תמיד שאו שאתה דטרמיניזם, ואם לא, אז זה אינדטרמיניזם, זאת אומרת, זה סתם עניין שרירותי. איפה נכנסת פה הבחירה החופשית? איפה יש מקום למכניזם שלישי? הטענה שלי הייתה שיש מכניזם שלישי, אם אני מסכם בקצרה, סיבתיות. זה בעצם אירוע שנגזר מתוך הסיבה שלו, שחוללה אותו. זאת אומרת, זה אירוע שיש לו תשובה. אינדטרמיניזם זה אירוע ללא סיבה, קורה סתם, ובחירה חופשית זה אירוע שאומנם אין לו סיבה, אבל יש לו תכלית. זאת אומרת, הוא מכוון למשהו. לכן, זאת כן קטגוריה שלישית. וכל שאלות המה נפשך בעצם נופלות בהקשר הזה.
אם אפשר שכולם ישימו במיוט.
אוקיי. אז אולי פשוט אני אעשה מיוט לכולם. אז בסוף סיימתי בזה שהסתירה בין הבחירה לבין העקרון הסיבתיות, בין התפיסה החופשית של הבחירה, כן, הליברטניזם, לבין עקרון הסיבתיות, בעצם צריך לפרק אותה לשני מישורים שונים. בעצם השרשרת, הראיתי לכם את זה באיזשהו סרטוט, יש לי אותו פה, אז אולי אני אעלה אותו שוב. כן. רגע. אני משתף שוב את הסרטוט, ראינו אותו בעצם בפעם הקודמת. הטענה בעצם, נגיד, יש לי איזושהי החלטה שאני רוצה לקבוע פגישה עם חבר שלי, זאת ההחלטה. היא גורמת לפעולה מוטורית, הידיים זזות, אני מחייג בטלפון, ואני עושה שיחת טלפון, והמטרה היא לעשות פגישה מחר. אוקיי? זה בעצם המתווה של פעולה בחירית. עכשיו תשימו לב לקו הפידבק הזה. כן, זה פידבק שחוזר אחורה מהפגישה אל ההחלטה, כי בעצם ההחלטה כביכול הפגישה גורמת לה. זה לא רק שההחלטה יוצרת את הפגישה, אלא הרצון שמחר יהיה פגישה, הוא בעצם מה שמחולל את התחלת השרשרת, השרשרת הפעולות שאני עושה. ולכן כביכול יש פה משהו בעתיד שיוצר אירוע בהווה. אבל הקו הזה, שימו לב, הוא לא קו סיבתי. הקווים האלה הם קווים סיבתיים, זה וזה. הם קווים סיבתיים. הקו הזה הוא לא קו סיבתי, הוא קו של טעם. זה לא עקרון הסיבתיות, אלא עקרון הטעם המספיק. אני מחליט כדי שתהיה פגישה, לא בגלל הפגישה, הפגישה עוד לא הייתה. היא לא יכולה להיות הסיבה למה שאני עושה. אלא הרצון שתהיה פגישה הוא הסיבה למה שאני רוצה, או הוא בעצם עצמו ההחלטה שעליה אני מדבר. לכן הפגישה לא מחוללת סיבתית את הרצון הזה, אלא הרצון הזה נולד כדי שתיווצר הפגישה. זה כדי ולא בגלל. לכן הקו המקווקו הזה מסורטט אחרת מאשר הקווים השחורים הרציפים, שהם קווים סיבתיים. עכשיו, אפשר לחלק את הדיון לשני חלקים. כשאני שואל את עצמי, האם חוקי הפיזיקה נשברו כאן? והיום אנחנו נדבר על זה קצת יותר, אבל נתתי רק את המתווה הכללי. אז התשובה היא שכן. למה? כי שימו לב, הפעולה המוטורית הזאת, מה שקורה פה, נגרם, אתם רואים, זה הקו הסיבתי, נגרם מאירוע מוחי עצבי. אבל מאיפה בא האירוע המוחי? מהרצון. אבל הרצון זה לא חלק מהעולם הפיזיקלי. אם רצון מזיז אלקטרונים במוח, פירוש הדבר שהאלקטרונים האלה זזו בלי שיש כוח שפעל עליהם. זה אומר שנשברו פה חוקי המכניקה של ניוטון. חלקיק לא יכול להתחיל לנוע בלי שפועל עליו כוח. לא יכול להעיץ או להעיט בלי שפועל עליו כוח. לכן בעצם זה שובר את חוקי הפיזיקה. אבל רצון, רגע, סליחה. כן, הוא שובר את חוקי הפיזיקה. לעומת זאת, הרצון בעצמו, שאחר כך גם הזיז אלקטרונים, אבל כשאני מסתכל על הרצון, לידת הרצון בעצמו, מאיפה הוא בא? אז הוא בא ללא סיבה בכלל, אלא רק עם תכלית. אז עכשיו, אם אני מחלק את הרצון, כן, הרצון בעצם לא מופיע פה אפילו בסרטוט, פה זה כבר אירוע מוחי. אירוע מוחי זה חלק החלק הפיזיקלי כבר של התהליך. אבל בבסיס האירוע המוחי בעצם יושב רצון. נגיד, תסתכלו עליו פה בקצה החץ פה. בקצה החץ פה יש רצון שמייצר החלטה או אירוע מוחי עצבי. הרצון הזה נולד ללא סיבה בכלל. אבל הרצון הזה הוא לא אירוע פיזיקלי. נכון, אבל גם משהו שהוא לא אירוע פיזיקלי, הייתי מצפה שיוולד כתוצאה מסיבה. אבל לא סיבה פיזיקלית, נכון? אין פה סיבה פיזיקלית, אבל זה לא מטריד אותי. אבל נכון שסיבה אין פה בכלל. לגבי השאלה של האירוע המוחי, האירוע המוחי נולד מהרצון, אז יש לו סיבה. זה כבר אירוע פיזיקלי, האירוע המוחי. ולאירוע הזה יש סיבה. הסיבה היא הרצון. אבל הסיבה היא לא סיבה פיזיקלית, אוקיי? אז יש פה עדיין בעיה מול עקרון הסיבתיות, אבל הבעיה היא רכה יותר. אם אני עובר, אם אני מסתכל על התפר בין ההחלטה, שהיא אירוע מנטלי, לבין הביטוי המוחי שלה, שזה אירוע פיזיקלי, אז לאירוע המוחי יש סיבה, אבל היא לא פיזיקלית. לאירוע המנטלי אין סיבה בכלל, אלא רק תכלית. אוקיי? אבל הוא לא, האירוע המנטלי הוא לא אירוע פיזיקלי. אז פחות מפריע לי שאין לו סיבה, כי כל הסיבתיות אנחנו בדרך כלל משוכנעים לגביו יותר בהקשר הפיזיקלי, בהקשר של אירועים מטריאליים. ולכן אני אומר שהבעיה רכה יותר, אבל עדיין קיימת. ולכן בסופו של דבר מה שאמרתי, זה שאין מנוס מלסייג את עקרון הסיבתיות. מי שרוצה להיות ליברטניסט, לא יכול להימלט מזה. אתה צריך לסייג את עקרון הסיבתיות. מה אתה בעצם אומר? אמרתי שזה בעצם ביטוי לעיקרון שמשפטנים קוראים לו לק ספציאליס. לק ספציאליס זה עדיפותו של הספציפי. כן, אמרתי ש... למשל, יש איסור לא תרצח, איסור כללי, אבל יש חובה להרוג מחללי שבת. מי שחילל שבת בעדים והתראה, חייב מיטה. מה עושים כשיש סתירה? עכשיו בא לפני מחלל שבת. מצד אחד יש איסור לא תרצח, מצד שני יש חובה להרוג מחללי שבת. מה גובר? ברור שמה שגובר זה החובה להרוג מחללי שבת. למה? כי זאת חובה ספציפית על מחללי שבת. האיסור לא תרצח הוא איסור כללי. החובה הספציפית תמיד גוברת על האיסור הכללי. והסיבה לזה היא, שאם הייתי אומר שהאיסור הכללי גובר על החובה הספציפית, אז מהחובה הספציפית לא היה נשאר כלום. החובה להרוג בחללי שבת תמיד כרוכה ברצח. ולכן אם אני מעדיף את הרצח על החובה להרוג בחללי שבת, אז אין, לא היה אפשרות להרוג בחללי שבת, הפסוק הזה בתורה היה יוצא מיותר. לעומת זאת, אם אני מעדיף את העיקרון הספציפי, אז אני בעצם אומר, האיסור לרצוח קיים, הוא לא מתבטל, למרות שפה הוא נדחה בפני החובה להרוג בחללי שבת. אבל הוא עדיין קיים, הוא לא מתבטל. איפה הוא קיים? ביחס להקשרים אחרים, שמישהו לא מחלל שבת, סתם בן אדם, שלא חייב מיטה, אז אסור להרוג אותו. ספציפית לגבי מחלל שבת, החובה להרוג אותו גוברת על האיסור לא תרצח. אז היתרון של הספציפי הוא בזה, שאם אני מעדיף את הספציפי על הכללי, אז שני העקרונות הם עדיין בתוקף, אני לא צריך לזרוק את אחד מהם לפח. אם הייתי מעדיף את העיקרון הכללי, אז העיקרון הספציפי היה נזרק לפח, לא היה נשאר שום דבר, כי הוא בשום סיטואציה ספציפית לא הייתי יכול להפעיל אותו, כי תמיד העיקרון הכללי היה דוחה אותו. אותו דבר כאן, יש לי עיקרון כללי שהוא עקרון הסיבתיות, שלכל דבר צריכה להיות סיבה. זאת אינטואיציה ראשונה שאני, אני חושב שכל בן אדם רציונלי מאוד מזדהה איתה. האינטואיציה השנייה אומרת שיש לי בחירה חופשית. וכמו שראינו, בחירה חופשית לא מתיישבת עם עקרון הסיבתיות. לא מתיישבת באופן מלא. לפחות סיבתיות לא פיזיקלית, אוקיי? עכשיו, הדילמה היא את מי להעדיף. אז הדטרמיניסטים מעדיפים את עקרון הסיבתיות, ואומרים אין בחירה חופשית. אבל מה עושה הליברטן? הליברטן אומר, אני נוקט בעיקרון של לקס ספציאליס. אני בעצם אומר, אני מעדיף את הספציפי. הטענה שיש לי רצון חופשי היא טענה ספציפית רק לגבי הרצון שלי. שאר העולם מתנהל באופן דטרמיניסטי. אבל ספציפית, כאשר אדם מקבל החלטה, שם ישנה חריגה מהעיקרון הדטרמיניסטי, מהעיקרון הסיבתי. ולכן... ולכן, אני מעדיף את העיקרון הספציפי, זה שיש לי בחירה חופשית בנקודות שבהן אדם בוחר, על פני העיקרון הכללי שהוא עקרון הסיבתיות. ואני אומר שבאותם מקומות שבני אדם בוחרים, אז עקרון הסיבתיות הכללי לא באמת תופס. אני מסייג אותו. מה היתרון של זה על פני הפתרון הדטרמיניסטי שמעדיף את העיקרון הכללי? היתרון הוא עיקרון לקספציאליס. היתרון של הספציפי, כמו שאנחנו עושים בכל הכרעה. היתרון של הספציפי פה אומר שלפי ההכרעה שלי, שתי האינטואיציות נשארות נכונות. אני יכול להישאר עם שתיהן. גם האינטואיציה הסיבתית וגם האינטואיציה של בחירה חופשית. רק האינטואיציה הסיבתית צריכה לעבור סיוג מסוים. במקום שבו האדם בוחר, שם באמת אין, עקרון הסיבתיות לא עובד. אבל כל השאר, כל שאר העולם מתנהל באופן סיבתי, המדע נכון, הכל נכון, אני יכול להישאר עם שתי האינטואיציות. לעומת זאת, הדטרמיניסט מעדיף את האינטואיציה הסיבתית, והוא נשאר בכלל בלי האינטואיציה של הרצון החופשי. אין לו שום קיום לרצון חופשי, כי כל פעולה של רצון חופשי סותרת את עקרון הסיבתיות. לכן, גם פה אני חושב, יש יתרון של, של הספציפי, ולכן בעיניי יש יתרון פילוסופי ברור לתפיסה הליברטנית על פני התפיסה הדטרמיניסטית. התפיסה הליברטנית נשארת עם שתי האינטואיציות ביד, היא לא צריכה לוותר על אף אחת מהן. התפיסה הדטרמיניסטית צריכה לוותר על אינטואיציה מאוד חזקה שיש לנו, שיש לנו בחירה חופשית. הדטרמיניסט מוותר על זה, הוא אומר זה אשליה, זה לא יכול להיות נכון, זה פשוט טעות. אם אין סיבה טובה לוותר על אינטואיציה חזקה שיש לי, אני לא מוותר עליה. זאת אומרת, מי שרוצה להגיד לי לוותר על אינטואיציה חזקה שיש לי, שיביא ראיות.
להוסיף משהו. לפי המדע שאני מבין, כל הרעיון של תודעה, consciousness, לא ידוע מה זה. אפילו לפי מדע ולא פילוסופיה. זה משהו שהדטרמיניסט לא יודע מה זה.
לא, אז זה קצת דיברתי, ואולי אני אדבר על זה עוד רגע. זאת שאלה של, נגיד, יותר גוף ונפש. זאת אומרת, השאלה אם הקונשסנס הזה זה משהו בגוף, זה איזשהו סובסטנציה נוספת, זה משהו אחר, רוח או נפש או נשמה, משהו כזה, זה עניין אחד. אבל פה אני מדבר על משהו אחר. גם, נניח אפילו שאתה דואליסט, זה ממש הפרק הבא שאני עכשיו הולך להתחיל אותו, אבל נגיד שאתה דואליסט ויש באמת קונשסנס, עדיין אתה יכול להיות דטרמיניסט. למה? כי אתה בעצם אומר ש... אלקטרונים זה לא יכול להזיז אם זה לא פיזיקה. הרי הדבר הזה הוא לא פיזיקה. אם הוא לא פיזיקה, הוא לא יכול להזיז אלקטרונים, כי עקרון החוקי הפיזיקה אומרים שאלקטרון לא יזוז בלי שפועל עליו כוח. אז אפילו אם אני דואליסט, עקרון הסיבתיות אומר עדיין שצריך להיות דטרמיניסט. אז אני אהיה דואליסט דטרמיניסט. ועל זה עכשיו אני באמת הולך לדבר. תראו, אז באמת אני אעשה את זה בקצרה, כי זה רק סוגריים הפרק הזה, אני לא אעשה אותו בעריכות. באמת פה נכנסת השאלה של היחס בין גוף ונפש, שלא ממש עוד דיברתי עליה, קצת הערתי עליה, אבל לא ממש דיברתי עליה. והרבה פעמים מחברים את שתי השאלות האלה של דטרמיניזם מול ליברטניזם, ומטריאליזם מול, נקרא לזה, דואליזם, אלה שתי שאלות שהרבה מאוד אנשים רואים בהן שאלות, שתי פנים של אותה שאלה. מטריאליזם, דואליזם, פירושו האם יש בעולם משהו מעבר לחומר. המטריאליסט אומר לו, יש רק מטריה, רק חומר. הדואליסט אומר, יש חומר ורוח. יש עוד משהו, עוד סוג של סובסטנציה בעולם, עוד סוג של דבר בעולם שהוא לא חומרי. בסדר? זה ויכוח לגבי המטריאליזם. יש ויכוח אחר, שהוא ויכוח לגבי הדטרמיניזם. דטרמיניזם הוא ליברטניזם. השאלה האם כל מה שאנחנו עושים מוכתב מראש, או שיש לנו בחירה חופשית. לכאורה זה שתי שאלות בלתי תלויות. אין שום קשר ביניהם. למה? ברמה המושגית, אין מניעה שאני אהיה מטריאליסט ליברטן, אומרת, אני חושב שכל העולם הוא חומר, אבל יש לי בחירה חופשית, מושגית אין סתירה פה, ואין מניעה שאני אהיה דואליסט דטרמיניסט. זה מה שאמרתי קודם. אני יכול להיות דואליסט, להאמין בגוף ונפש, ועדיין לחשוב שהכל מתנהל בצורה דטרמיניסטית. לכן בעצם שתי השאלות האלה ברמה המושגית הן בלתי תלויות. והזיהוי שעושים ביניהם הוא תוצאה של ההנחה, ועל זה נדבר בהמשך, הוא תוצאה של ההנחה שאם באמת בעולם יש רק חומר, אז אין מקום לבחירה חופשית, כיוון שחוקי הטבע, חוקי הפיזיקה אם תרצו, ששולטים על החומר הם דטרמיניסטיים. אבל זה לא עניין מושגי, זה ממצא, אמפירי. הממצא האמפירי שלנו אומר שחוקי הפיזיקה הם דטרמיניסטיים. לכן אם בעולם יש רק חומר, אז אם אתה מטריאליסט, אז כבר אתה לא יכול להיות ליברטן. אתה לא יכול להאמין בבחירה חופשית. אם אתה מטריאליסט, אז אתה צריך להיות דטרמיניסט. אבל עוד פעם, מושגית אין הכרח. אלא זה רק בגלל שאנחנו יודעים שחוקי הפיזיקה הם דטרמיניסטיים. ועל זה אני עוד אדבר עוד רגע. לגבי הדואליזם אותו דבר, אני יכול להאמין בגוף ונפש, ועדיין לחשוב שכל העסק מתנהל בצורה מוכתבת מראש, אין לי בחירה חופשית. זה לא קשור, מהרבה סיבות. למשל, בגלל שחוקי הפיזיקה קובעים את מה שיעשה הגוף, אז מה אכפת לי שבמקביל יש נפש? הנפש לא יכולה להשפיע על הגוף, כי אם היא משפיעה על הגוף זה אומר שיש משהו לא פיזיקלי שיצר השפעה פיזיקלית, אבל זה נגד חוקי הפיזיקה. אז אפילו אם יש נפש, היא אמורה איכשהו לפעול במקביל לגוף ולא להשפיע עליו, נגיד לפי התפיסה הזאת. ואז יוצא שאנחנו אמנם דואליסטים, אנחנו מאמינים בגוף ונפש, אבל הגוף עדיין מתנהל בצורה דטרמיניסטית לגמרי, כשבאדם עושה פעולה, יש לה תמיד הסבר פיזיקלי, עד המפץ הגדול, אחורה, כן? זה שרשרת פיזיקלית. הנפש לא יכולה להתערב בשרשרת הזאת, כי אחרת במקום שבו היא מתערבת, בעצם מופרים חוקי הפיזיקה. אוקיי? זה מה שדיברתי קודם, לגבי עקרון הסיבתיות וחוקי הפיזיקה.
זה מרוקן את הנפש מתוכן.
זה מרוקן אותה מתוכן סיבתי, כן, אבל עקרונית, תפיסה כזאת יכולה להיות. אז אני אומר, לכן אני אומר, השאלות באופן עקרוני הן בלתי תלויות. זאת אומרת, יכולות להיות ארבע תפיסות עקרוניות. יכול להיות מטריאליסט, שיאמין בבחירה חופשית ושלא יאמין בבחירה חופשית, יכול להיות דואליסט שמאמין בבחירה חופשית ושלא מאמין בבחירה חופשית. יש אי תלות בין שתי השאלות, לשני הכיוונים, ברמה המושגית. אבל דה פקטו זה לא נכון. זאת אומרת, דה פקטו יש תלות בין השאלות. ולכן בעצם ההתמודדות האמיתית היא בין תפיסה מטריאליסטית לבין תפיסה דואליסטית ליברטנית. עכשיו אני אפרט קצת יותר. זה מכניס אותנו למה שנקרא שאלת גוף ונפש. ושימו לב, שאלת גוף ונפש זאת לא שאלת הבחירה החופשית, זאת שאלה אחרת. שאלת גוף ונפש זאת השאלה האם יש נפש, ואם כן, מה טיב היחסים בינה לבין הגוף. האם יש אינטראקציה ביניהם, האם הנפש יכולה להשפיע על הגוף, הגוף יכול להשפיע על הנפש, זאת שאלה של גוף ונפש. השאלה האם יש לנו בחירה חופשית, כמו שאמרתי קודם, זאת שאלה אחרת. שאלת גוף ונפש קשורה לשאלת המטריאליזם. לא לשאלת הדטרמיניזם, אוקיי? השאלה אם יש משהו מעבר למטריה, מעבר לחומר. עכשיו, היחס בין גוף לבין נפש, עולות לגביו כל מיני אפשרויות, אני אזכור רק באמת כמה בודדות העיקריות שבהן, כי כל העסק הזה בסך הכל אף אחד כבר לא מאמין בו היום. זה רק, כל ספר תמיד מונה את כל האפשרויות, אבל זה לא, אין באמת את האופציות האלה, אז אני רק אעשה את זה בקצרה. אפשרות אחת זה להגיד שיש רק גוף, כמובן, זה המטריאליזם. אפשרות שנייה זה להגיד שיש גוף ויש נפש, אבל אין השפעה ביניהם. בסדר? זה בעצם, זה תפיסה פרללית כזו, זה שניהם פועלים במקביל, אבל אף אחד מהם לא משפיע על השני. אוקיי? זה שם שתי תפיסות, שתי ספרות שעובדות כל אחת לעצמה בלי קשר אחת לשנייה. יש אפשרות לומר שהגוף קובע את הנפש. מה זאת אומרת? בעצם הגוף מכתיב מה שיקרה לנפש, אם בגוף קורה משהו אז כואב לי, אם קרה לי משהו בגוף אז אני בדיכאון. יש השפעה מהגוף אל הנפש, אבל אין השפעה מהנפש אל הגוף. מה המוטיבציה להגיד דבר כזה? כי השפעה מהנפש אל הגוף סותרת את חוקי הפיזיקה. כי ברגע שהנפש משפיעה על הגוף, זה אומר שמשהו קרה בגוף, שזה אירוע פיזיקלי, והמקור שלו, הסיבה שלו היא לא פיזיקלית. זה סותר את חוקי הפיזיקה. לעומת זאת, להגיד שהגוף משפיע על הנפש, אין שום בעיה. אין חוקי פיזיקה על הנפש. יכול להיות שהגוף ישפיע על הנפש. אגב, זה קשה מאוד להכחיש את העובדה שהגוף משפיע על הנפש. הרי כשאני מקבל מכה, אז כואב לי. הכאב הוא אירוע מנטלי. המכה היא אירוע פיזיקלי. אז זה מעשים שבכל יום, אנחנו כל הזמן, כל רגע ורגע, אנחנו מרגישים איך הגוף משפיע על הנפש. התפיסה שלי את העולם זה ההשפעה של הגוף על הנפש. כשאני תופס שיש פה מעברר, אז המעברר הוא עצם פיזי שמשפיע על ההכרה שלי, על התפיסה שלי, שזה אירוע מנטלי. אוקיי? אז לכן, כל שנייה ושנייה, אנחנו בעצם רואים את ההשפעה של הגוף על הנפש. אבל...
גם ידוע שדיכאון משפיע על הגוף.
כן, נכון, אבל פה צריך לשים לב טוב. כאן יש טריק מסוים. למה? כי זה נכון שאנחנו יודעים גם שהנפש משפיעה על הגוף, אבל המטריאליסטים יאמרו שזה ארטיפקט. זאת אומרת, מה שגרם לדיכאון הוא איזשהו אירוע פיזיקלי, נגיד אירוע מוחי. והאירוע המוחי הזה הוא זה שמשפיע על הגוף. רק יש סייד אפקט. זאת אומרת, ברגע שקרה האירוע המוחי הזה, אני גם חש דיכאון, כי זה משפיע על הנפש. אבל לא שהדיכאון, נגיד שאני מרזה כתוצאה מהדיכאון שלי. אז הטענה של המטריאליסטים, הם אומרים לא, האירוע המוחי שיצר את הדיכאון גרם לך גם לרזות. זאת אומרת, לרזון שלך יש סיבה ביולוגית או פיזיקלית, סיבה טבעית. הדיכאון הוא סייד אפקט. הדיכאון הוא תוצאה צדדי, כן? הוא תוצאה שיוצא משם, אבל לא שהדיכאון עשה משהו. אנחנו רק מתארים את זה בשפה שלנו כאילו שהדיכאון גרם לי לרזות, אבל לא, הדיכאון זה רק אינדיקציה לזה שקורה אצלי משהו, תהליך פיזיולוגי שגורם לי לרזות. אבל מה שגורם לי לרזות זה הפיזיולוגיה, לא הדיכאון. כך מסבירים המטריאליסטים את השפעות הנפש על הגוף, עוד פעם, אותם אלה שמפוכחים, דיברנו על אלה שמכחישים בכלל את קיומם של הדברים האלה, אבל זה שטויות. אבל אלה שלא מכחישים את קיומם של הדברים האלה, כי זה באמת עובדות שקשה להתכחש להם, אבל הם אומרים שזה בסך הכל איזשהו סוג של ארטיפקט, כן, או סייד אפקט, מין איזה תוצאה צדדית שלא באמת נוטלת חלק בתהליך הסיבתי. יש עוד תפיסה של יחס בין גוף ונפש, התפיסה הזאת בעצם אומרת שהגוף והנפש הם בעצם שתי פנים של אותו דבר. כשאני מסתכל על הגוף, אני רואה כביכול תופעות נפשיות. כמובן, אני לא יכול להסתכל על הגופים האחרים, תופעות נפשיות של אחרים אני לא רואה. כל מה שאני רואה זה את התופעות הנפשיות שלי. אז אני מסתכל לתוכי, אני רואה תופעות נפשיות, אבל האמת שזה בסך הכל מה שההבחנה שקאנט עשה בין הדבר כשהוא לעצמו, הנואמנה, לבין הפנומנון, לבין עולם התופעות, כן? כשאני רואה צבע צהוב, דיברנו על זה, אני חושב, כשאני רואה צבע צהוב, אז ברור שבעולם עצמו אין צבע צהוב. הצבע הצהוב קיים רק בהכרה שלי. בעולם יש גל אלקטרומגנטי. גל אלקטרומגנטי עם אורך גל מסוים, והתכונה של המוח שלנו היא כזאת, שאם גל באורך גל כזה פוגע לי ברשתית של העין, זה מתורגם אצלי בהכרה לאור צהוב. אוקיי? אבל אם ההכרה שלי הייתה בנויה אחרת, זה היה מתורגם לסימפוניה התשיעית של בטהובן. או בכלל איזושהי תחושה שאני לא מכיר אותה. ואת האור הצהוב הוא דבר שקיים אך ורק במוחו של האדם. בעולם עצמו אין אור צהוב. אגב, בעולם עצמו גם אין קולות. כן, אם עץ נופל ביער, השאלה, ואף אחד לא נמצא שם. השאלה אם הוא משמיע קול. התשובה הברורה היא שלא. הוא לא משמיע שום קול. הוא מזיז אוויר, יש גל אקוסטי, אבל כל עוד אין אור טוף שהגל האקוסטי פוגע בו, לא יכול להיווצר קול, כי קול זו תופעה הכרתית. כאשר משהו שפוגע לי, משהו, גל לחץ, כן, גל אקוסטי, פוגע לי באור הטוף, נוצרת אצלי תחושה או הכרה של קול. הקול נמצא אצלי בראש. בעולם עצמו יש גל אקוסטי, אין קולות. אם יחברו את האוזן שלי, מי שדיברנו על זה, אם יחברו את האוזן שלי למרכז הראייה במוח למשל, אז הגל האקוסטי יתורגם למראה, לא לכל. לכן אין פה שום דבר אובייקטיבי באור. אור זה עניין מראה, מראות או קולות זה עניינים סובייקטיביים לחלוטין. ובעצם קאנט הרחיב את זה יותר, והוא בעצם טוען שכל מה שאנחנו תופסים בעולם, זה אך ורק את התמונה של הדברים כפי שהם מצטיירים אצלנו. אבל בעולם עצמו, הדברים כשלעצמם בכלל לא מאופיינים, לא בקול, לא במראה, לא בצבע, לא בכל התכונות שאנחנו מייחסים לאובייקטים, הן תכונות שנמצאות, ששייכות לעולם המושגים וההכרות שלנו. והדברים כשלעצמם לא אי אפשר לדבר עליהם במונחים, אז רגע, מה הצבע האמיתי של הדבר? מה הצבע באמת של הדבר? לא הצבע כפי שאני רואה אותו. זאת שאלה חסרת מובן. אין לדבר כשלעצמו צבע. הצבע קיים רק בהכרה. הצבע זו תופעה הכרתית. ואותו דבר כל. עכשיו, יש כאלה שטוענים, זה תיאוריית האספקט הכפול, שאומרת שהגוף והנפש גם הם בעצם, הגוף זה הדבר כשלעצמו, והנפש זה איך שהוא מצטייר כאשר אני מתבונן עליו. לכן זה אותה הבחנה בין הפנומנון לנאומנון של קאנט, אפשר לעשות גם בין הגוף לבין הנפש. אני מראה לכם רק כדי שתראו על איזה שטויות אנשים מגיעים כדי להכחיש את הדואליזם הפשוט, כי תבינו שהדבר הזה הוא פרדוקסלי. כי כשאני שואל את עצמי, מי זה אותו אחד שמתבונן בגוף ואצלו בהכרה נוצרת הנפש? מה זאת ההכרה הזאת שמתבוננת בגוף ואז אצלה נוצרות תחושות מנטליות, תחושות נפשיות? מה היא? היא עצמה זה דבר גופני? אם זה דבר גופני, אז חזרנו לאותה שאלה. אתה אומר לי, זה כמו להגיד, יש בוויכוח על הצמצום. כן, בדרך כלל מקובל לתלות בזה את הוויכוח בין החסידות למתנגדים. הגר"א והבעל שם טוב, אם תרצו, או בעל התניא. כן? שהחסידים אומרים שהצמצום הוא לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל מקום, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, רק הוא קיים, אנחנו זאת אשליה. והמסנגדים אומרים, לא, מה פתאום, הצמצום הוא כפשוטו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסתלק פה כדי לאפשר לעולם ולנו להיות קיימים. והשאלה שעולה כאן, מה זאת אומרת הצמצום הוא לא כפשוטו? הצמצום הוא אשליה, אשליה של מי? הרי אם אנחנו עצמנו לא קיימים, אנחנו אשליה, אני שואל אשליה של מי? אתם מתכוונים לומר שזה אשליה שלי? זאת אומרת, אותו אחד שזאת האשליה שלו, הוא כנראה כן קיים, הוא עצמו לא אשליה. כי אחרת אתה חוזר ונסוג עוד פעם אחורה. לכן הטענה הזאת שהצמצום לא כפשוטו, זה פשוט שטויות. פתאום עם מילה באלמה. זה כמו שהרב חיים ולוז'ינר מגדיר את זה מבחינתו ומבחינתנו, כן, בנפש החיים. שהצמצום היה מבחינתנו, אבל לא מבחינתו. בסדר, אבל אם הצמצום הוא מבחינתנו, אז זה אומר שאנחנו עצמנו כנראה באמת קיימים, אלא כן גם אנחנו אשליה. אז לא הסברת לי אשליה של מי? ואם אתה יכול להגיד לי אשליה של מי, זה אומר שיש מישהו שהוא עצמו לא אשליה. נו, אז כבר, אז הגעת למסקנה שהצמצום הוא כפשוטו. אבל יש עוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה לא נכון שאין עוד מלבדו, יש עוד מלבדו. אוקיי? אז זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, כל הנסיגות האלה זה ניסיונות לברוח מפלונטר פילוסופי. כן, הרי למה החסידים מגיעים לתפיסה הזאת שהצמצום הוא לא כפשוטו? כי הקדוש ברוך הוא אינסופי. ודבר אינסופי, ברגע שקיים משהו שזה לא הוא, אז זה אומר שיש לו איזשהו סוף, שיש איזשהו דבר או מקום או משהו שהוא לא הוא, זאת אומרת שהוא מוגבל, הוא לא נמצא שם. אז זה בעייתי מבחינה פילוסופית. לכן אומרים לו, אז זה הכל אשליות ובעצם זה הכל הוא. זה הכל כדי לפתור פלונטרים. אותו דבר עם תיאוריית האספקט הכפול. תיאוריית האספקט הכפול גם כן באה לפתור פלונטר. היא רוצה להישאר צמודה לתפיסת העולם הפיזיקליסטית, הכל פיזיקה וחומר, אבל לא להתכחש לתופעות המנטליות, כמו שאמרתי, המטריאליסטים הלא מפוקחים, שדיברתי עליהם בשיעור הקודם. אז איך עושים את זה? לא, הכל חומר. רק אם מסתכלים על זה, אז בהכרתו של המתבונן, יוצאות תופעות מנטליות. כמובן, הם לא מסבירים לי מי זאת הכרתו של המתבונן. בתוך מי נוצרות התופעות המנטליות? הוא עצמו זה דבר מטריאלי, או שהוא עצמו דבר נפשי. אם הוא דבר מטריאלי, חזרנו לאותה שאלה. ואם הוא דבר נפשי, אז הנה לך שיש משהו נפשי שהוא לא רק בהכרתו של מישהו. ההכרה בעצמה היא דבר נפשי. אז לכן, תיאוריית האספקט הכפול יכולה להצטרף לפח ההשפעה של הפיתומי מילי באלמה, מה שנקרא. בכל אופן, אז כל ההתפתלויות האלה בעצם מיועדות כדי להראות לכם איזה דברים אנשים מייצרים כדי כדי להימלט מהסתירה הזאת בין העולם המטריאלי וחוקי הפיזיקה ועקרון הסיבתיות לבין התחושה הברורה שיש לנו מימד מנטלי ושיש לנו בחירה חופשית, איך מחברים את שתי התפיסות האלה? זאת הרחבה של מה שאמרתי קודם, של הסתירה הזאת בין עקרון הסיבתיות לבין הבחירה החופשית. כן, סליחה.
אולי להדגים את זה, יש שיטה שכולנו רק חלק מאיזה משחק של אנשים או משהו יותר חכמים בעולם אחר, ואנחנו חלק באמת לא קיימים, אנחנו חלק מאיזה משחק קוסמי או משהו.
מטריקס.
כן, בדיוק.
כן, אוקיי. אני אומר, זה כל מיני דברים שאנשים מנסים כדי לברוח מ... בעיניי מסקנות מתבקשות. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אז בואו ננסה לזרוק לפח את כל האפשרויות האחרות, ועם מה אנחנו נשארים בסוף. מה כן יכול לעמוד פה? מה שיכול לעמוד פה בעצם, זה שתי תפיסות אחת מול השנייה. תפיסה אחת זה שיש רק חומר. והתופעות המנטליות, איכשהו הן מגיחות מתוך החומר, או בעצם הן תכונות של החומר, ואני אגדיר את זה קצת יותר בהמשך. והתפיסה השנייה, זה מה שאני קורא עכשיו, דואליזם אינטראקציוניסטי. דואליזם פירוש הדבר שיש מטריה ויש חומר, זה יש שתי סובסטנציות, ושיש אינטראקציה ביניהם. וכשאני אומר שיש אינטראקציה ביניהם, פירוש הדבר לשני הכיוונים. אינטראקציה מהנפש לגוף, ואינטראקציה מהגוף לנפש. זה בסך הכל האינטואיציה הפשוטה. כן, אם אני בדיכאון, אז אני מרזה. אז זה אומר שיש השפעה בין הנפש לבין הגוף. אם אני מקבל פצע, אז כואב לי. זה השפעה מהגוף אל הנפש. אז זה, אני חושב שזאת התפיסה הפשוטה של כל בן אדם, אם הוא לא מנסה להתפלפל יותר מדי. זה האינטואיציה הפשוטה. כמובן, מה שעומד כנגדה זה חוקי הפיזיקה. ואת איך יכול להיות שהתופעות המנטליות ישפיעו על דברים שקורים בגוף. מה שקורה בגוף זה עניינים חומריים, זה אירועים חומריים. ולפי חוקי הפיזיקה צריך להיות לזה סיבות פיזיקליות, או סיבות חומריות. השאלה איך אירועים או דברים מנטליים יכולים להשפיע על העניין הזה. אז פה, בסופו של דבר, אני מציב עכשיו את הדילמה, איך ליישב את חוקי הפיזיקה בעצם עם האינטואיציות היומיומיות שלנו, שמורות על דואליזם אינטראקציוניסטי. התכונה, האפשרות הראשונה שאנשים מעלים, זה לנסות ולהכניס את, עכשיו אני חוזר חזרה לבעיית הדטרמיניזם, לא לבעיית המטריאליזם, אוקיי? בעיית הדטרמיניזם. איך להכניס חופש רצון לתוך הפיזיקה? אולי אפשר, ואז אני לא צריך להגיע לזה שאנחנו בעצם, יש לנו גם גוף וגם נפש, לתפיסה דואליסטית. יכול להיות שאני יכול להכניס את זה לתוך הפיזיקה. ויש על זה המון המון ניסיונות, והמון המון הצעות ועבודות אינסופיות, זה אינסופי. וכאן אני אעשה את זה בקצרה, אבל אני ארצה לעבור בקצרה על הכיוונים השונים. אני אומר, כדי לשלול את כולם, אני אטען שכולם לא מחזיקים מים, אבל צריך להבין את זה, כי אלה דברים שעולים הרבה בדיון הזה. איפה אנחנו יכולים להכניס לתוך העולם הפיזיקלי רצון חופשי? אז זה יכול להיכנס בשלוש צורות. אלה שלוש ההצעות שאני מכיר. הצעה אחת זה דרך הכאוס. הצעה שנייה זה דרך תורת הקוונטים. והצעה שלישית זה מה שנקרא אמרגנטיות. אני אעבור עליהם עכשיו אחת אחרי השנייה. כאוס זאת תורה שנולדה פחות או יותר בשורשיה בתחילת המאה ה-20, אבל כמובן עמוק בתוך המאה ה-20 עד שהיא התגבשה, וזה בעצם איזושהי תפיסה, לא תפיסה, אלא אוסף של תופעות שבהן נראה שהפיזיקה מתנהלת בצורה לא דטרמיניסטית. זה התחיל מבעיה שפיזיקאים קוראים לה בעיה שלושה גופים. כשיש לי שלושה גופים, נגיד שלוש מסות, לצורך הדיון נקודתיות, בסדר? M1, M2 ו-M3. ושלושת המסות האלה מפעילות אחת על השנייה כוח גרביטציה. נכון? כל שתי מסות מושכות אחת את השנייה. השאלה, האם אני יכול בהינתן תנאי התחלה מסוימים, האם אני יכול לכתוב את, 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 את מסלולי התנועה של שלושת המסות, שלושת הגופים. מתברר שהשאלה הזאת היא קשה ביותר עד בלתי אפשרית. שלוש מסות, לא 10,000, לא 10^100. שלוש, זה הכל. בעיה שלא מצליחים למצוא לפתרון, ויש חשד כבד שיכול להיות שלא קיים פתרון. זאת אומרת, שאי אפשר לכתוב בצורה מפורשת את הפתרון, אבל זה, אני לא יודע איפה זה עומד כרגע, אבל בכל אופן, עד כמה שאני יודע, בינתיים לא מצאו. למעט מקרים באמת אזוטריים, איזה תנאי התחלה מאוד פשוטים או משהו כזה. אבל אחרת, אי אפשר לפתור את זה. פואנקרה ניסח את זה לראשונה, בעצם את הבעיה הזאת, וניתח אותה בצורה מאוד יפה, מי שמכיר כל מיני דיאגרמות פאזה, הוא מנסה לאפיין את הפתרונות בלי לכתוב אותם במפורש. זאת אומרת, לראות מה, איך הם יראו, נגיד, בזמן ארוך, איך הם יראו, מה יהיה התכונות הכלליות שלהם, אפשר להשתמש בחוקי שימור, נגיד, האנרגיה צריכה להשתמר, אז זה כבר נותן לנו איזשהם אילוצים על הפתרונות, אז אפשר ללמוד עליהם, וזו תורה שלמה שהתחילה אצל פואנקרה, איך אפשר ללמוד על הפתרונות האלה בלי לכתוב אותם במפורש, בלי לפתור אותם, אוקיי? אבל ברור שמשוואות שקובעות את הדינמיקה ישנה, אין שום בעיה לכתוב את המשוואות האלה. זה כל גוף, יש לו החוק השני של ניוטון, התאוצה שלו, כפול המסה שלו, שווה לשני הכוחות שמפעילים עליו שני הגופים האחרים. נכון? הכוח השקול שווה למסה של גוף כפול התאוצה שלו. אוקיי? אם נכתוב את המשוואות האלה, זה משוואות דיפרנציאליות, על שלושת הגופים, זה שלוש משוואות דיפרנציאליות צמודות, מה שנקרא. זאת אומרת, כי אחת מהן משפיעה על השנייה. בסדר? המשוואות כתובות. ברגע שניתן תנאי התחלה, המשוואות קובעות מה יקרה בכל רגע ורגע. העובדה שאנחנו לא יכולים לכתוב את הפתרון באופן מפורש, ואפילו נגיד שזה לא רק כי אנחנו לא מספיק חכמים, אלא אין פתרון מפורש. נגיד לצורך הדיון. זה לא משנה כלום. במובן שלנו, במובן הפילוסופי, זאת בעיה דטרמיניסטית לחלוטין. זה שאני לא יודע לנבא לאיפה ילכו הגופים או מה הם יעשו, זה בעיה שלי. אבל ברגע שיש משוואות, מה אומרות המשוואות? המשוואות אומרות, תן לי את המקום ואת המהירות ברגע נתון, ואני אגיד לך את המקום ואת המהירות ברגע הבא, ואחריו, 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 וכן הלאה. זה משוואות דינמיות. אז אם זה כך, ברגע שיש משוואות, אז יש פה דינמיקה דטרמיניסטית. לא משנה אם אני יודע לפתור אותן או לא. לכן יש טעות מאוד נפוצה של אנשים ביחס לכאוס, שהם חושבים שכאוס חורג מהדטרמיניזם, וזאת טעות. כאוס לא חורג מהדטרמיניזם, כאוס זו תופעה דטרמיניסטית לחלוטין. אלא מאי, שבגלל שיש לנו בעיות מאוד מסובכות או תלויות באופן מאוד רגיש בתנאי התחלה, אז אנחנו לא יודעים לנבא מה יהיה לטווח הארוך. אתן לכם דוגמה, תסתכלו על הציור שנמצא עכשיו על המסך שלכם. יש פה איזשהו הר, כן, זה אומנות הציור שלי, אז אתם צריכים להתחשב, יש פה איזשהו הר, וכדורון קטן נמצא למעלה בראש ההר. ונגיד שזה סימטרי לגמרי, זאת אומרת, הכדורון עומד. עכשיו אני שואל אתכם, איפה הכדורון יהיה בעוד יום? אז באופן עקרוני, אם לא יפעל עליו שום כוח, הוא יישאר באותו מקום. הוא עומד שם, שכול הכוחות עליו הוא אפס, אין שום דבר שיגרום לו להתחיל לזוז. אבל ברור שבעולם תמיד יש כל מיני, פתאום תבוא איזושהי רוח קטנה מצד זה או מצד אחר, ולכן בסוף הוא יעוף לאחד מהצדדים, או שהוא יהיה בצד הזה, או שהוא יהיה בצד הזה. לא יודע. רגע, יש פה רעש מוקה. אוקיי. אז או שהוא יהיה בצד הזה, או שהוא יהיה בצד הזה. אני לא יודע לנבא את זה מראש. האם זה אומר שהבעיה הזאת היא לא דטרמיניסטית? ברור שהבעיה הזאת היא דטרמיניסטית לחלוטין. בהינתן הרוח והנסיבות, אני יכול להגיד לך לאיפה יגיע הכדורון. אלא מאי, אני לא יודע מאיזה כיוון תבוא הרוח. אז זה בסך הכל איזשהו חוסר ידע שלי. אני לא באמת להצביע פה על, על איזשהו פער, איזשהו גאפ בחוקי הפיזיקה. בהנחה שגם הרוח בעצמה מתעוררת כתוצאה מסיבות פיזיקליות. לכן גם שם בסוף יש איזושהי שרשרת דטרמיניסטית שקובעת איזה רוח תבוא, אני כל כך מסובך ואני לא יודע לחשב את זה, אז אני לא יודע מתי תבוא הרוח הראשונה, אם היא תהיה ימינה או שהיא תהיה שמאלה. לכן אני לא יודע לנבא את זה. תסתכלו על משהו אחר. נגיד שמישהו עומד על, על, בקומה השלישית של בניין ומחזיק אבן. עכשיו הוא עוזב את האבן והיא נופלת למטה. אני חושב שאני יכול להגיד לכם בדיוק לא רע איפה תהיה האבן אחרי דקה. נכון? היא תהיה למטה במקום שאליו היא צפויה ליפול, פחות או יותר. מה יקרה אם אני אעשה את אותו דבר עם פיסת נייר? או נוצה. אני עוזב פיסת נייר או נוצה, ועכשיו אני שואל, תגידו לי איפה זה יהיה בעוד שעה, אחרי שזה כבר יהיה על הרצפה. אין לכם אפשרות להגיד לי בשום צורה, זה יכול להגיע להמון מקומות, המרחק מאוד מאוד גדול. למה? אין לי דרך לנבא את המסלול שתעבור הנוצה הזאת, או הפיסת נייר הזאת. כי הרוחות זה תופעה מאוד מאוד מסובכת, ויכולות לקחת אותה לכל מיני כיוונים. האם זה אומר שיש פה משהו לא דטרמיניסטי? ברור שלא, זה דטרמיניסטי לחלוטין. אם תיתנו לי את מפת הרוחות, את צורת הנייר, את הגובה, את כל מה שקורה שם מסביב, באופן עקרוני אני יכול להגיד לכם איפה תהיה פיסת הנייר בסוף. זה שאני לא יודע לעשות את החישוב, זה פשוט משתי סיבות. א', החישוב מאוד מאוד מסובך, וב', הוא יכול להיות תלוי בצורה מאוד רגישה בתנאי ההתחלה. זאת אומרת, אם אני אשים את הנייר פה, או שאני אזיז איזה סנטימטר ימינה, יכול להיות שהתוצאה תהיה קילומטר רחוקה מהתוצאה הקודמת. אם הייתי זורק אותו מפה, הוא היה נמצא במקום מסוים. אם אני זורק אותו מפה, חצי סנטימטר ימינה, הוא יהיה בכלל בקמצ'טקה. אוקיי? זה מה שנקרא תלות רגישה בתנאי התחלה. אם תנאי התחלה משתנים טיפה, אז בזמן ארוך, בזמן אקספוננציאלי, בזמן ארוך, המרחק הוא אקספוננציאלי. המרחק הוא מאוד מאוד גדול. זה מה שנקרא כאוס. אבל צריך להבין שכאוס הוא לא שום דבר מיוחד מבחינתנו. כאוס זה בסך הכל תחום דטרמיניסטי, שהחוקים הדטרמיניסטיים הם כאלה שיכולות החישוב שלנו והמידע שלנו לא מספיקים כדי לדעת מה יהיה. תקחו למשל קובייה. אנחנו מטילים קובייה. אנחנו רגילים להתייחס לזה כאירוע סטטיסטי, נכון? אנחנו מטפלים בזה בכלים סטטיסטיים. יש סיכוי חצי שהיא תיפול על תוצאה זוגית. יש סיכוי שישית שהיא תיפול על חמש. אנחנו מדברים על סיכויים. סיכויים זה עניין סטטיסטי, אוקיי? אבל בעצם הטלה של קובייה זה תהליך דטרמיניסטי לחלוטין. תקחו את הקובייה, תעזבו אותה, אני אתן לכם, תנו לי את כל המבנה של האוויר, איפה היפלתם אותה, צורת הקובייה והכל, אני יכול לעשות חישוב ואני אגיד לכם איפה היא תיפול. זה דטרמיניסטי לחלוטין. למה אנחנו משתמשים בכלים סטטיסטיים? בגלל שהחישוב הדטרמיניסטי מאוד מסובך ותלוי בצורה מאוד רגישה בתנאי ההתחלה. זאת אומרת, אם אני אטיל את הקובייה ככה, או אטיל אותה ככה, יכול להיות שתיפול לגמרי אחרת. ולכן אי אפשר באמת, פרקטית אי אפשר לעשות את החישוב. אבל איך אני יודע שזה דטרמיניסטי? כי המשוואות ששולטות על הדינמיקה של הקובייה הן משוואות קיימות, זה חוקי ניוטון. זה שאני לא יודע לפתור את המשוואות עבור המקרה הזה, זה רק בעיה שלי, כי זה מסובך. זה הכל. ברגע שהמשוואות קיימות, הדינמיקה היא דינמיקה דטרמיניסטית. אני אקרא לכם איזשהו קטע, יש ספר ידוע, כן, של גליק, על כאוס. אתם תורגם גם לעברית, והוא כאוס, פופולריזטור של כאוס, אוקיי? והוא מתאר שם איך זה נולד התחום הזה ומאפיינים וכו'. אז התחום הזה בעצם בדרך כלל מקובל עכשיו שהוא נולד אצל קבוצה של סטודנטים צעירים, דוקטורנטים, באוניברסיטת סנטה קרוז. זה נדמה לי היה בשנות ה-60 או משהו כזה. ושם אחד מהם, דוויין פארמר, אומר ככה, ברמה הפילוסופית, כשהם גילו פתאום את התופעה הזאת של הכאוס, ברמה הפילוסופית, זו נראתה לי כמו דרך מעשית להגדיר רצון חופשי, באופן שמאפשר לך להשלים בין הרשות נתונה לבין הכל צפוי. המערכת דטרמיניסטית, אבל אתה לא יכול לומר מה היא תעשה ברגע הבא. יש כאן מטבע אחד עם שני צדדים. כאן יש סדר שהקראיות מגיחה מתוכו, ובמרחק של צעד אחד יש הקראיות שסדר מונח ביסודה. אוקיי? אז הקראיות והסדר זה פחות חשוב לענייננו. מה הוא רוצה בעצם לומר? הוא רוצה לומר, יש חוקי פיזיקה דטרמיניסטיים, ובכל זאת יהיה רצון חופשי. בכל זאת לא תצליח לנבא את התוצאה, מה שיקרה. למרות שהחוקים הם דטרמיניסטיים, ממש הכל צפוי והרשות נתונה. זה כמובן שטות מוחלטת, האיש לא, לא מבין מה הוא מדבר. וכאוס הוא כנראה הבין, אבל בפילוסופיה לא. למה? כי הוא מערבב, ואגב הרבה עושים את זה, הוא מערבב, ועל זה דיברנו בשיעורים הראשונים, הוא מערבב בין השאלה האם אפשר לנבא, לבין השאלה אם האירועים הם דטרמיניסטיים. אם האירועים הם לא דטרמיניסטיים, אז אתה לא תוכל לנבא מראש מה יקרה. נגיד מישהו בן אדם בוחר באופן חופשי, אתה לא יכול לנבא בוודאות, אני מתכוון. אתה לא יכול לנבא בוודאות מראש מה הוא יעשה, זה נכון. אבל אם אתה אומר שאתה לא יודע לנבא מה הוא יעשה, האם זה אומר שהוא יש לו בחירה חופשית? לא בהכרח. כל שאני לא יודע לנבא, כי תהליך החישוב או הניבוי הוא מאוד מסובך. לכן אני לא יודע לנבא, זה לא אומר שיש לו בחירה חופשית. זה היפוך של כיוון הקורלציה. זאת אומרת, זה נכון שאם יש דרגת חופש, אם יש בחירה חופשית, אי אפשר לנבא. זה לא נכון שאם אי אפשר לנבא, זה אומר שיש חופש במערכת. בעולם הכאוס אין שום חופש במערכת. שום חופש. זה עולם דטרמיניסטי לחלוטין. רק כיוון שהוא מורכב, והתלות שלו בתנאי ההתחלה היא מאוד רגישה, שינוי קטן יכול לייצר הבדל מאוד מאוד גדול בזמן ארוך, לכן אין לי את היכולת לעשות את החישוב. אני לא יודע לנבא. אבל זה שאני לא יודע לנבא, לא אומר שמדובר פה בדבר לא דטרמיניסטי. הרי השאלה הפילוסופית של הדטרמיניזם לא תלויה בשאלה האם אני יודע לנבא, אלא בשאלה האם קיים ניבוי, האם הקדוש ברוך הוא יודע לנבא, לא אני, זה לא משנה. אז זה שלי יש בעיות חישוביות לא רלוונטיים בשום צורה לשאלה הפילוסופית. לכן, הכאוס פשוט לא רלוונטי לעניין הזה. באופן פשוט יותר אני אומר כך, שאלת הכאוס בעצם מדברת על... על חוסר יכולת ניבוי שהיא אפיסטמית ולא אונטית. מה זאת אומרת? אני אתן לכם, אולי אני אדגים קצת העניין הזה, כי זה גם מבוא לקוונטים, שזה הקטע הבא שאני רוצה לעסוק בו, לא יודע כבר אם היום אני אספיק, נראה. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, ואונטולוגיה זה תורת היש, זה חלק מהמטאפיזיקה. אוקיי, אונטולוגיה עוסקת בעולם, ואפיסטמולוגיה עוסקת בהכרה שלי את העולם. אוקיי? בואו אותו רעשים. אוקיי, אז האפיסטמי זה הכרתי, ואונטי זה ישותי בעולם עצמו. עכשיו, בואו ניקח דוגמה הלכתית. אוקיי? בן אדם שלח שליח לקדש אישה. והשליח הלך לבן אדם שיש לו שתי בנות, והוא אומר לאבא, קח פרוטה, רחל ולאה, בסדר? קח פרוטה עבור רחל, אני רוצה לקדש את רחל למשלח שלי. טוב, האבא הסכים, הכל בסדר, את רחל אף אחד לא שואל, היא לא מעניינת, אז האבא קיבל את הפרוטה, השליח נתן לו את הפרוטה, שניהם סיכמו, ואז קרתה טרגדיה נוראה, שניהם מתו. השליח והאבא. עכשיו, אני שואל את עצמי, מי אשתי? רחל או לאה? לא יודע. אף אחד אחר גם לא יודע. גם רחל ולאה לא יודעות, לא שאלו אותם. האבא והשליח הם היחידים שידעו, הם מתו. אז אני נמצא בספק, נכון? מה זה ספק? ספק פירושו שרחל בעצם היא אשתי האמיתית, רק אני ואף אחד אחר לא יודעים מזה. אז אני בספק, האם זאת רחל או לאה? מי כן יודע מזה? הקדוש ברוך הוא. נכון? הוא יודע שרחל היא אשתי. אבל אנשים לא יודעים. זה נקרא ספק. עכשיו אני אומר לכם ציור אחר, סנריו אחר. השליח מגיע לאבא, נותן לו פרוטה, ואומר לו, קח פרוטה עבור אחת משתי בנותיך, לא אכפת לי איזה. שתיהן מאוד נחמדות, לא משנה לי. איזה שתהיה. האבא אומר, בסדר גמור, אחת משתיהן, תן לי את הפרוטה הזאת, לך לקנות מסטיק בזוקה, אחת משתי הבנות שלי מקודשת למשלח שלך. וזה הכל. עכשיו הם אפילו לא צריכים למות. הם יכולים להישאר בחיים, הכל בסדר. זה מה שנקרא קידושין שלא מסורים לביאה. בסוגיה בקידושין, קידושין שלא מסורים לביאה. למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? אז הראשונים מסבירים שיש פה ספק. אנחנו לא יודעים האם רחל היא אשתי או לאה היא אשתי, כי זה לא הוגדר שם. ואז מה קורה? הרי אני לא יכול לבוא על רחל. למה? כי אולי לאה היא אשתי, ורחל היא אחות אשתי. לאחות אשתי אסור לי לבוא עליה. אבל אני גם לא יכול לבוא על לאה, כי אולי רחל היא אשתי, ואז לאה היא אחות אשתי. כיוון שהקידושים האלה לא מסורים לביאה, אי אפשר לממש אותם, אי אפשר לעשות ביאה, אז יש מחלוקת הבאי ורבה, האם קידושים כאלה חלים או לא חלים. קידושים שלא מסורים לביאה. אגב, זה הקוף של היעל כגם. זאת אומרת, בזה ההלכה כמו הבאי, שהקידושים האלה הם כן קידושים. מה זה אומר? אי אפשר לבוא על אף אחת. שנותנים לשתיהן גט. מספק, אין ברירה, אתה נותן לשתיהן גט. לפי רבה, הקידושים האלה הם לא קידושים, כי קידושים שלא מסורים לביאה הם לא תקפים, בכלל. מחלוקת הבאי ורבה. אני שואל אתכם שאלה אחרת, אבל. למה בכלל הדבר הזה מוגדר להיות קידושים שלא מסורים לביאה? בואו ניקח את שיטה, הרי אתם יודעים שיש מחלוקת ראשונים לגבי ספק דאורייתא לחומרא. הר"ן והרשב"א אומרים, ספק דאורייתא לחומרא זה מדאורייתא. זה בעצמו כלל דאורייתא. הכלל שאומר לנו להחמיר בספק דאורייתא הוא כלל מדאורייתא. הרמב"ם אומר, ספק דאורייתא לחומרא זה כלל מדרבנן. מדאורייתא אפשר היה להקל בספק דאורייתא. רבנן החמירו ואמרו שצריך להחמיר בספקות דאורייתא. זה דין דרבנן. נחזור אלינו, לשיטת הרמב"ם. קידשתי אחת משתי נשים, משתי אחיות. זה קידושין שלא מסורים לביאה. למה? כי כל אחד מהם מספק אשתי, ספק אחות אשתי. נכון? אבל לפי הרמב"ם, ספקא דאורייתא לכולה מדאורייתא. זה רק חומרא דרבנן שצריך להחמיר. מדאורייתא יכולתי להקל. אז מה הבעיה? למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? מדאורייתא הם מסורים לביאה. רק מדרבנן הם לא מסורים לביאה. אז היא צריכה להיות מקודשת לי מדאורייתא. גם לפי רבה. למה הגמרא אומרת שזה קידושין שלא מסורים לביאה? עכשיו, רב שמעון שקופ לא שואל את השאלה הזאת, הוא מגיע לזה מכיוונים אחרים, אבל בעיניי השאלה הזאת מציגה טוב את העניין, ורב שמעון שקופ, מה שהוא אומר, עונה עליה. רב שמעון שקופ טוען שבמקרה הזה של קידושין שלא מסורים לביאה, זה לא מקרה של ספק בכלל. אין פה שום ספק, מה הספק? אין פה אחת שמקודשת לי, רק אני לא יודע מי היא. המקרה הראשון הייתה מישהי מסוימת שקודשה לי, רק אני לא יודע מי היא, חסר לי מידע. האם זאת רחל או שזאת לאה? קדוש ברוך הוא יודע, אני לא יודע ואף אחד אחר בעולם לא יודע. זה נקרא מצב של ספק. מצב של ספק זה מצב שבו בעולם עצמו המציאות היא ברורה, אבל אני לא יודע, חסר לי מידע לגביה. אז יש לי כמה אפשרויות. אז אני בספק בין האפשרויות, כאן יש את דיני ספקות. אבל אומר רב שמעון בקידושין שלא מסורים לביאה, זה לא שיש אישה אחת שמקודשת לי בעולם, רק אני לא יודע מי היא. אין בכלל בעולם אישה אחת שבאמת מקודשת לי. בעולם עצמו יש איזשהו סוג של עמימות. פאזינס, כן? יש פה איזושהי חוסר היקבעות בעולם עצמו. זה לא בעיה של המידע שלי על העולם, אלא בעולם עצמו, המציאות בעצמה, אין אישה אחת מוגדרת שמקודשת לי. אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, הוא ישלח לי תשובה על ידי אליהו הנביא, לא יהיה לו מה להגיד לי. גם הוא לא יודע לענות לי מי האישה שמקודשת לי. למה? כי אין אישה אחת שמקודשת לי. יש פה שתי נשים שכל אחת מהן ספק, זה לא ספק, אלא כל אחת מהן איכשהו מקודשת לי באיזשהו מובן. אבל אין פה אחת אמיתית, רק אני לא יודע מי. אומר רב שמעון שקופ, זה לא מצב של ספק. אין פה שום ספק. ספק זה כאשר חסר לי מידע על המציאות. פה לא חסר לי שום מידע על המציאות, אני יודע את המציאות לגמרי. במציאות עצמה יש משהו שהוא לא קבוע עד הסוף. אוקיי? זה נקרא, בלשון של הישיבות, קוראים לזה הבדל בין ספק ודאי לוודאי ספק. כן? ספק ודאי זה המקרה של ספק רגיל. יש ודאי במציאות, ואני בספק מי הוא הוודאי שקיים במציאות. מי זאת האישה שהיא אשתי במציאות? זה מצב של ספק. אבל פה זה ודאי ספק. אני בוודאי, אני יודע את כל מה שיש על המציאות. רק המציאות בעצמה היא מסופקת. אז במקרה הזה, זאת עמימות אונטית, עמימות במציאות עצמה, זה לא עמימות אפיסטמית. עמימות אפיסטמית זה ספק. כשאני בהכרה שלי לא יודע, חסר לי מידע, אז אני בספק. אבל אם העמימות היא במטאפיזיקה עצמה, בעולם עצמו, לא רק בידיעה שלי, זה בחפצה, זה לא בגברה, אוקיי? במצב כזה, זה לא נקרא ספק. אומר רב שמעון שקופ, לפי זה, ברור שהשאלה ששאלתי לשיטת הרמב״ם נופלת. הרמב״ם פה במקרה הזה גם יגיד שאסור לבוא על אף אחת מהן. למרות שלשיטתו ספק דאורייתא לכולה. למה אסור לבוא על אף אחת מהן? כי אף אחת מהן היא לא ספק, זה ודאי אסור לבוא עליה. היא ודאי אשתי וודאי אחות אשתי. שניהם זה ודאי. זה סופר פוזיציה קוונטית. היא גם אשתי וגם לא אשתי. זה לא משל אגב, זה אותו דבר. זה סופר פוזיציה קוונטית. זה לא ביטוי מטאפורי. זה המצב, זה בדיוק המצב, אוקיי?
הרב, למה זה לא ספק? לא הבנתי. למה זה לא ספק? ולמה שתיהן?
אני אומר, אין פה מישהי אחת שהיא אשתי. הרי הוא קידש אחת משתי הבנות בלי להגדיר מי. וגם האבא לא הגדיר מי. אף אחד לא הגדיר מי. אז אחת משתיהן מקודשת לי, אבל זה לא אחת קונקרטית. זה לא כמו המקרה הראשון שקידשו את רחל. רק עכשיו אני לא יודע אם זאת רחל או לאה, כי חסר לי מידע. פה לא חסר לי שום מידע, אני יודע כל מה שקרה. גם הבעל חי, האבא חי, סליחה, והשליח חי. כולם חיים. ואתם מדבקים מהשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. כולם חיים. בסדר? הכל המידע ידוע. ועדיין אי אפשר לקבוע מי זאת אשתי. למה? כי הקביעה הזאת, מה שחסר בה זה לא מידע. הקביעה בעצמה לא קבועה. ההיקבעות לא מלאה. לא שאני לא יודע. אוקיי? פה זה לא דיני ספקות. פה מבחינה הלכתית, היא גם אשתי, כל אחת מהן היא גם אשתי וגם אחות אשתי. בוא, בוודאי, לא בספק. היא גם אשתי וגם, היא לא ספק אשתי, ספק אחות אשתי. היא גם אשתי וגם אחות אשתי. רק קלוש. יש לה אשתי קלושה וספק אשתי, ואחות אשתי קלושה. והשנייה גם אשתי קלושה ואחות אשתי קלושה. אבל הרמב״ם אומר, בסדר, זה איסור קלוש, אבל זה עדיין איסור. זה לא ספק. זה איסור ודאי, רק קלוש יותר. בסדר? אבל עדיין גם איסור קלוש צריך להיזהר ממנו. זה אומר הרמב״ם שגם במקרה כזה זה קידושים שלא מסורים לביאה, אסור לבוא על שתיהן.
זה לא אותו דבר שאומרים גם בין השמשות בשבת, שיש אומרים...
זאת שאלה גדולה, כי בבין השמשות, בתפיסה הפשוטה בבין השמשות, אז לכאורה יש רגע של מעבר בין יום לבין לילה, רק אני לא יודע מהו. באיזה רגע בדיוק זה קורה בה, וכל הטווח של הספק שלי אני קורא לו בין השמשות, ואני מתייחס אליו כספק. יש מחלוקת תנאים משולשת. האם בין השמשות זה גם יום וגם לילה, לא יום ולא לילה, ספק יום, ספק לילה. אז זה יהיה תלוי כנראה במחלוקת הזאת, אבל השאלה האם המחלוקת הזאת זה רק מה הסטטוס ההלכתי של בין השמשות, או שבאמת יש איזשהו ויכוח בפיזיקה, מה קורה בבין השמשות. אני חושב שבתפיסה הפשוטה זה בסטטוס ההלכתי, זה לא במציאות עצמה. שאלה איך להתייחס לסוג הזה של הספק. אבל אפשר לדון, זה עניין לפרשנות ואולי תלוי במחלקות.
אבל בכל מקרה, היא לא גם אשתי וגם אחות אשתי.
כן. היא אשתי, אני אומר, כשנדבר על סופרפוזיציה
קוונטית, אותה פרסונה?
זה החלק הבא, אנחנו נדבר על סופרפוזיציה קוונטית, ואז יהיה, אני מקווה, יותר ברור. זה מילון אנגלי-אנגלי, אנחנו נסביר מילה לא מובנת אחת, עם מילים אחרות שעוד פחות מובנות. אבל כן, הטענה היא שהיא גם אשתי וגם אחות אשתי, בו זמנית. זה בעצם, אני מצרף פה שני מצבים. מצב אחד זה שרחל אשתי ולאה אחות אשתי, המצב השני זה שלאה אשתי ורחל אחות אשתי, המצב האמיתי זה מצב A פלוס מצב B. זה המצב האמיתי. אוקיי? זה סופר פוזיציה, מה שנקרא בקוונטים. עכשיו, זה, לכן, גם לפי הרמב״ם, שספקא דאורייתא לכולה, פה נלך לחומרה, כי זה לא ספק. זה ודאי אשתי וודאי אחות אשתי. ודאי אשתי קלושה, וודאי אחות אשתי קלושה. בסדר, אבל עדיין, גם איסור קלוש, הרמב״ם אומר, צריך לשמור עליו. ספק איסור אפשר להקל. אבל פה זה ודאי איסור, רק הוא קלוש. בסדר? איסור דרבנן נקרא לזה, לא משנה, חצי איסור דאורייתא. ברור שצריך גם לשמור את זה, לכן זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שכאשר המציאות עצמה לא מוגדרת, זה ספק אונטי. זה ספק במטאפיזיקה של המציאות, המציאות עצמה לא קבועה. כאשר הספק הוא ספק אפיסטמי, באיך, האם אני, יש לי את כל המידע על המציאות, זה ספק רגיל, בדיני ספקות. אני רוצה לטעון שכאוס זה ספק אפיסטמי, לא ספק אונטי. במציאות עצמה ברור ומוגדר עד הסוף איפה יהיה הכדורון הזה מחר בבוקר. או לאיפה תגיע פיסת הנייר שהשלחתי אותה מקומה שלישית. אני לא יודע את זה, זה ספק אפיסטמי, בגלל שהחישוב מאוד מסובך, אני לא יודע לעשות אותו. אז לכן הספק נמצא רק אצלי, בגברה, זה ספק אפיסטמי. אבל בשביל להגיד שהעולם הוא לא דטרמיניסטי, צריך למצוא גאפ בפיזיקה עצמה, לא במידע שלי על הפיזיקה. צריך למצוא גאפ אונטי, לא גאפ אפיסטמי. וזה מוביל אותנו לתורת הקוונטים. תורת הקוונטים בעצם מדברת לכאורה על גאפ אונטי. וזה בעצם המועמד הרציני היחיד להכניס את הבחירה החופשית לתוך עולם הפיזיקה. אז בזה אנחנו נטפל בפעם הבאה. מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז זה הזמן.
כן, אני רוצה לשאול.
כן, כן.
מה נפקמינה למעשה, אם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית?
זה דיברנו בשיעורים הקודמים. נפקמינה לקידושי אישה בעיקר.
לא, לא, אני מתכוון מבחינה פילוסופית אפילו. האם אפשר להניש מישהו שעשה מעשה לא טוב?
אין נפקמינות מעשיות, יש נפקמינות של התייחסות. אבל נפקמינות של התייחסות מייצרות נפקמינות מעשיות. דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים הקודמים.
אוקיי.
לא הבנתי את השאלה על הרמב״ם, אפילו בלי רב שמעון שקף, משום מה זה לחומרה כאן?
חומרה זה שאסור לבוא.
מה?
חומרה זה שאסור לבוא על אף אחת משתיהן. כל אחת מהן ספק אסורה עליי, אז מספק אסור לי לבוא עליה.
כן, אבל אם אני אבוא על אחד, אני אהיה אסור על השני, אז אני מה
זה? אז אני אסור על השנייה, נגיד, מה זה משנה?
זה כולה לאחד, זה חומרה לשני.
אז מה? אז אני אקל על אחת מהם. אגב, לדעתי אפשר להקל על שתיהן. זו רק שאלה של כולה בתרתי דסתרי. אבל באופן עקרוני אפשר גם להקל בשתיהן. אבל נגיד שלא. נגיד שאי אפשר בתרתי דסתרי, אז אני אקח אחת. בסדר? והשנייה, תהיה אסורה לה, היא תהיה אחות אשתי. מה הבעיה? למה זה קידושין שלא מסורים לביאה?
אבל אם לפי הרמב"ם ספק אורייתא לכולה, למה שלא ייקח את מישהי? זה כולה, ספק.
כי זה לא ספק, זה ודאי איסור. זה ודאי איסור תלוש, זה לא ספק איסור מלא.
זה ודאי איסור תלוש. יש איסור, על כל אחד יש איסור, איסור, כן, הבנתי.
עוד מישהו?
שלום כוח.
שלום כוח, שבת שלום.
תודה, שבת שלום.